זה נקרא אהבה של קדושה? יש שלוש אהבות של קדושה בכלליות, זה נקרא אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה נקרא אהבה של קדושה. והיראה זה יראת שמיים ויראת תלמידי חכמים. ולהרגיש את זה בלב, להעיר את זה לתוך הלב שלנו, זה מאוד מאוד לא פשוט. מאוד קל לדבר על זה, מאוד קל להגדיר את זה, אבל נזכור, אבל לזכות, לזכות להעיר את זה, לזכות להרגיש את זה בלב, זה למעשה הדבר הכי קשה. ואפשר לקחת דוגמה, שציינו את, דיברנו על הדוגמה הזאת בשבוע שעבר, ניתן דוגמה לעניין יראה. אנחנו יכולים להבין שבאמת, לפי האמת, צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא, להרגיש יראת שמיים. אבל השאלה היא, בצד, לא מצד מה שאנחנו יודעים בשכלנו, אלא לפי מה שיש לנו מציאות בלב. איפה נמצאת באמת היראה שלנו? ואמרנו את הניסיון הזה, את הדוגמה, שאם אדם ייפגש עם שתי כלבים לא סימפטיים באמצע הלילה, לבדו, אז הפחד שהוא ירגיש בשני הכלבים האלה, זה פי מיליון ויותר מהפחד שאנחנו מרגישים מהקדוש ברוך הוא. אז צריך לדעת שבאמת, באמת זה העבודה שלנו. העבודה שלנו, לפעמים אנחנו אפילו לא מאמינים. יש מצב שאנחנו בכלל לא מאמינים. אז אם אנחנו נשאל את עצמנו, יכול להיות שיהיה לנו יראת שמיים יותר מאשר יראת כלבים? אם נתבונן בתוך הלב שלנו, אז אנחנו אפילו לא מאמינים שזה יכול להיות. לא מאמין שיש כזאת מציאות פנימית שאדם יראה שתי כלבים והוא יפחד מהקדוש ברוך הוא יותר משני הכלבים האלה. אז למעשה יש גמרא, הגמרא מספרת, גמרא במסכת סנהדרין, מספרת על אחד מחכמי ישראל, רבי שמעון בן חלפתא, שיום אחד הלך לטייל על גדות הירדן ובאו שתי אריות רעבים. ונעמו אליו, רצו לקראתו ונעמו, ומן הסתם אמרו אחד לשני שסייעתא דשמיא, שמצאו ארוחה טובה. אבל רבי שמעון בן חלפתא מספר את הגמרא שהוא ראה את האריות הרעבים, התעורר אצלו רחמים. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הכפירים שרגים לטרף ואתה לא נותן להם את אוכלם? איך זה יכול להיות כזה דבר? איפה הרחמנות? כתוב ברחמה וכל מעשר. אז רבי שמעון בן חלפתא היה קושייה. הייתה קושייה לקדוש ברוך הוא, איך הוא נותן לשתי יצורים, נבראים שלו, איך הוא נותן להם להיות רעבים? הוא בכלל לא הרגיש פחד מהאריות. הגמרא מספרת בהמשך שירדו שתי חתיכות בשר מאוד מאוד משובח משמיים, והשתי החתיכות היו כל כך טובות, כל כך משובחות, שהאריות אכלו אחד והיו כבר שבעות. אז אחד הם השאירו, הם בכלל לא נגעו בחתיכה השנייה, והלכו, הסתובבו והלכו. אז מי שמעון בן חלפתא אמר, הרי אני התפללתי עליהם, אז עכשיו אני זכיתי בחתיכה השנייה. ואז צריך לדעת שזה לא כמו שהיום, זה לא פשוט היה להשיג כזה בשר משובח. לקח את החתיכה הזאת ובא ושאל את החכמים בישיבה, האם מותר לאכול את הבשר הזה, האם הוא כשר. אז אמרו לו חכמים שאין דבר אסור או טרף יורד משמיים. אם ירד משמיים, תדע לך שיש לזה הכשר. אז משם הלומדים שיש כזה דבר שנקרא בדת שמיים. בדת שמיים זה לכל השיטות, לכל הדעות. מי שיראה פתאום שנוחתים, ממתקים, שקרמבויים נוחתים משמיים, אז הילדים יבואו הביתה, ישאלו, יש לזה הכשר, אין לזה הכשר? אז צריך לדעת, מה שנוחת משמיים, הגמרא פסקה להלכה, שזה ודאי מותר. היתרון של זה, של בדת שמיים, שזה לפי כל השיטות. גם ספרדים, גם אשכנזים, גם כולם יכולים לאכול את זה, ולא צריכים לחשוש. אולי גם אז, שירדו ממתקים משמיים, אז אולי גם יש שלום בין כל המפלגות, הספרדים, אשכנזים, כולם יתאחדו, לא יש שום מחלוקת יותר. אז רבי שמעון בן חלפתא, אנחנו רואים את המדרגה, שזה באמת זה קיים. היו צדיקים, ועדיין יש צדיקים. ואני לעצמי יצא לי לראות קצת את הדבר הזה, ש, של צדיקים, שגם שהם מתקלים בדברים שכל אדם רגיל היה מרגיש פחד גדול מאוד מהמציאות שלנו, אז הם לא מרגישים פחד. אני בעיניי ראיתי כמה פעמים אחד הצדיקים שנמצא בכל מיני מצבים לא נעימים, ושוב הדעת של בת הנפש כאילו לא, לא היה שום דבר. ובאמת, זה מה שאומר רבי נחמן. העיקר זה האמונה, וצריך כל אחד לחפש ולחזק את עצמו להגיע למצב הזה, למדרגה הזאת. אז מפה אנחנו צריכים ללמוד כמה דברים. א', אף על פי שזה נראה לנו כמעט בגדר הבלתי אפשרי, שנגיע לכזאת אמונה, שנרגיש את האמונה בלב כל כך מהירה, כל כך חזקה, אז זה נראה לנו כמעט מצב בלתי אפשרי, אבל צריך לדעת, הצדיקים מגלים לנו, וזה אחד המקומות, שהאדם כן יכול להגיע לזה. רק אנחנו צריכים שיעזרו לנו ויכוונו אותנו ללכת בדרך הזאת. כי לבד אנחנו לא יודעים איך ללכת בדרך כזאת שתביא אותנו לאמונה כל כך גדולה. בוודאי כל, באמת, כל אדם בפנימיות שלו רוצה להגיע לזה. זה כל יהודי משתוקה באמת להגיע למדרגה של אמונה ושל קשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה יאיר לו בלב. אבל אנחנו לא יודעים איך ללכת בדרך הזאת. מדוע? מכיוון שכתוב בתורה בחומש בראשית, בפרשת בראשית, והנחש היה ארוז מכל חיית השדה, והנחש זה, הסיפור בפרשת בראשית, הנחש זה היצר הרע, כמו שכל המפרשים מסבירים, ואנחנו לומדים מהפרשה הזאת, מהפסוק הזה אנחנו לומדים דבר מאוד, מאוד עמוק. הנחש, הסמך מם, הוא מאוד מאוד חכם, הוא מאוד ערמומי, הוא יכול להטעות אותנו, לא רק יכול להטעות אותנו, באמת, באמת הוא מטע אותנו. באמת היצר הרע מטע אותנו, כי אנחנו רוצים ללכת בדרך נכונה. אנחנו רוצים ללכת בדרך שתביא אותנו לאמת, אבל היצר הרע יש כאלה תחבולות. עד שהוא הופך אצלנו, בתוכנו, אמת לשקר ושקר לאמת, טוב לרע ורע לטוב, אז אנחנו לא יודעים איפה האמת. מה עושים כנגד זה? מה העצה כנגד זה? אז יש ספר מאוד ידוע במוסר שנקרא מסילת ישרים, שכתב אותו אחד מגדולי ישראל לפני 250 שנה, הרמח"ל. והרמח"ל כותב את הנקודה הזאת, הוא מביא בתור משל. הוא אומר, הרמח"ל, יש גן המבוכים. מה זה גן המבוכים? זה היה איזה מלך שעשה מבוכים. זה היה גן שהיה שם כמו שבילים צרים, אבל מאוד מאוד מסבכים, מאוד מסתבכים, השבילים אחד בתוך השני, והמשימה הייתה להגיע למרכז הגן. אבל מאוד קשה, מאוד קשה למצוא את השביל הנכון להגיע למרכז הגן. זה כמעט בלתי אפשרי. אז אומר הרמח"ל, מה לעשה? אז אומר שממרכז הגן יש מגדל. ועל המגדל הזה ישנם אנשים שכבר זכו להגיע למרכז הגן. אז הוא אומר, מי שעדיין נמצא בתוך הגן ומקשב את עצמו עם אותם אנשים שנמצאים, אבל המגדל, מהמגדל רואים את כל השבילים, רואים את כל המבוכים, רואים את כל הטעויות. אז מי שנמצא במגדל יכול לכוון, יכול להדריך את מי שנמצא בתוך הגן, בתוך גן המבוכים. אז זה ההצעה שהרמח"ל אומר. ובאמת הרמח"ל אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. ובעצם הוא מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול, שקצת להחליט בדבר הזה. עכשיו, מה שאנחנו צריכים ללמוד זה, אמרנו מה התכלית. התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רוצה את זה מכל אחד מאיתנו, שכל יהודי יזכה להגיע לבחינה של אמונה שלמה. ואמונה שלמה זה, הכוונה שזה יאיר לנו בלב. שנגיע למצב שאנחנו רואים העריות ואנחנו לא מפחדים מהם. אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מפחדים מהעריות. ואנחנו יודעים שבאמת לפי האמונה האמיתית, אם חלילה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה לאדם, מה זה משנה עכשיו אם רואים אריה, אם לא רואים אריה? ואם הוא לא גוזר גזרה, אין לאף אחד זכות לעשות שום דבר לאדם. אז ממילא, זה באמת לא תלוי. המציאות שלנו, המצב שלנו, לא תלוי, הוא לא תלוי במה שקורה פה בעולם הזה. באמת, המצב שלנו תלוי בעניין אחר לגמרי. הוא תלוי מה היחסים ומה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו יוצרים קשר טוב עם הקדוש ברוך הוא, אז הכל יסתדר פה. ואם אין קשר טוב, אז גם אם עכשיו לאדם נדמה לו, יש לו איזה דמיון, שנמצא בשיא ההצלחה שלו, הוא לא יכול לדעת מה יהיה מחר. אז התכלית היא תכלית כל העבודה שלנו, כל התורה, כל המצוות, כמו שהגמרא אומרת, בשם חבקוק הנביא, וצדיק באמונתו יחיה. כל מצוותיך אמונה. כל התורה כולה ניתנה בעצם שאנחנו נוכל לזכות להגיע להבחינה, למקום הזה, למדרגה הזאת, שנעיר את האהבה שבלב. אבל עכשיו, מכיוון שאנחנו באמת לא יודעים באיזה דרך ללכת ואיך אפשר לזכות לזה, כי היצרה מאוד מאוד מבלבל אותנו, מאוד מבלבל אותנו, אנחנו צריכים ללמוד כמה וכמה עצות מעשיות שכל אחד מאיתנו יכול לקיים אותם, לא עצות שנמצאות בשמיים, כי אם יגידו לנו דברים שאולי אם מי שיכול לעשות אותם הם אולי יביאו אותו לאיזשהו מקום, אבל חשוב מאוד לדעת עצות שאנחנו יכולים לקיים אותם, ששייכים גם למציאות שלנו. אז ברגע שיש לנו את העצות, וברגע ואנחנו מתחילים ללכת בדרך שהעצות מכוונות אותנו, אומר רבי נחמן, בוודאי כל אדם יזכה. צריך לדעת, כל הנקודה היא, אומר את זה יותר ברור בהמשך התורה, שכל הנקודה היא שאדם יזכה להגיע לכל התיקון שלו ולכל השלמות שלו ולאמונה שלמה, בוודאי כל אחד יכול להגיע לזה, כל אחד מסוגל להגיע לזה, אבל אנחנו צריכים לדעת את העצות האמיתיות. אם אנחנו יודעים את העצות האמיתיות שיביאו אותנו, הם בוודאי יביאו אותנו. זה לא ייקח יום אחד, גם לא חודש, אבל אנחנו, העיקר שלנו, תמיד אנחנו צריכים לדעת שהעיקר זה שאנחנו הולכים בדרך האמת. העיקר שאנחנו לא הולכים בדרך של שקר, בדרך של טעות. אז אנחנו צריכים ללמוד עכשיו, ללמוד כמה וכמה עצות מעשיות, איך אנחנו זוכים להתקדם בדרך הזאת, בעניין הזה של להאיר את האמונה שבלב. העצה הראשונה שבה, באמת העצה הזאת קיימת מיום בריאת העולם, וזה היה בתקופת האבות וכל הסיפורים של עם ישראל. אבל בדורות האחרונים החסידות באה ומאוד העירה את העצה הזאת. לא שהיא חידשה את העצה, זה לא דבר חדש שלא היה קודם לכן, אלא היא גילתה את זה יותר והעירה את זה, באלף, העירה יותר את העצה הזאת, והעצה הזאת נקראת ההתקשרות עם הצדיקים. הרבה פעמים מי שקצת שמע, קצת התקרב לברסלב, אז הוא שומע את המושג הזה של להתקשר עם הצדיק. ואדרבה, יש אפילו נוסח, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, שבדורנו כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ובפרט עם רבנו הקדוש, וכן הלאה, צדיק יסוד עולם, רבנו רבי נחמן. אבל מה זה ההתקשרות הזאת? מה המהות של ההתקשרות הזאת? וכתוב הרבה מאוד בספרים, רבי נתן מאוד מעריך בזה בליקוטי הלכות ובעוד ספרים, שלמעשה זה יסוד כל היסודות. היסוד של הכל זה שאנחנו זוכים להתקשר עם הצדיקים. אנחנו צריכים להבין מה זה ההתקשרות עם הצדיקים. והמשל שקודם אמרנו בשם הרמח"ל, האנשים שיושבים על המגדל, הרמח"ל התכוון להגיד לנו בעצם את העצה של ההתקשרות עם הצדיקים. הצדיקים הם נמצאים במגדל שבמרכז הגן, הם יכולים לכוון אותם. אבל אנחנו צריכים להבין, קצת להתבונן לעומק, כי הרבה פעמים כשמתקרבים קצת לחסידות בכלל, ובפרט לברסלב, שומעים את המושג הזה של קשר עם הצדיק. והרבה פעמים בטעות חושבים שזה גילוי או חידוש של, 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 של הבעל שם טוב ושל רבי נחמן מברסלב. בצד הדת זה לא נכון. הדרך של התקשרות עם הצדיקים הייתה מימות עולם. כל הדורות זה היה הדבר הזה. מה היסוד? מה השורש של התקשרות עם הצדיקים? ונגיד, נאמר שבספר שנקרא ספר שער הגלגולים של רבנו אריה הקדוש, אז רבנו אריה הקדוש מעריך מאוד בכל הנושא הזה שנקרא התקשרות עם הצדיקים. ואריה הקדוש חי בערך 250 שנה לפני הבעל שם טוב. קצת פחות. לא, פחות 250 שנה. 200 שנה בערך. הוא חי לפני הבעל שם טוב. אז השם הזה כבר מובא באריכות, גם בזוהר הקדוש זה מובא, היה של התקשרות עם הצדיקים. אז קצת נגדים איזושהי הקדמה, כדי להבין את עומק העניין הזה שנקרא התקשרות עם הצדיקים. אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים על העולם שלנו, על החיים שלנו, אנחנו רואים שיש קשרים בין בני אדם. ואיזה דבר פשוט, כל אחד מכיר את זה, אם זה בין חברים, אם זה בין בעל ואישה, הורים עם ילדים. ואם אנחנו... אנחנו מסתכלים קצת על המהות של הקשרים, אז אנחנו נראה שבאמת אנשים קרובים זה לזה משפיעים מאוד זה על זה. אחת הדוגמאות שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בהן, לפעמים האדם הולך קצת להסתובב עם מצב רוח קצת לא טוב. נגיע עכשיו קרה לו משהו קצת מדוכדך, ופתאום הוא פגש חבר שהוא מאוד קרוב אליו ומאוד אוהב אותו, והחבר שלו עכשיו נמצא ביום של הערה, של גדלות, של שמחה. אז מספיק שהחבר יגיד לו כמה מילים, יחייך עליו, יגיד לו כמה מילים, פתאום אפשר לראות את זה הרבה פעמים, ברגע אחד האדם יוצא מהמצב שלו, אם זה לא קריטי. יש מצבים קצת יותר קשים, אבל אם זה לא קריטי, אז ברגע אחד אנחנו יכולים, אנחנו מאירים זה לזה. אצל ילדים קטנים שעדיין לא התבלבלו עם כל השכל של העולם הזה, אפשר לראות את זה. הרבה פעמים אני מסתכל על הילדים, אני ממש מתפלא. ברגע אחד, עכשיו, יש לי בת חמש, מישהו התקלקל לאיזה צעצוע, או שאולי מישהו לקר לאיזה צעצוע, ונחרב על העולמה. כאלה בחיות, כזה צער, בן אדם מבוגר, כדי להגיע לבחיות כזה, כזה צער, צריך לעבור חס ושלום, הוא שצר לשמוע על איזושהי חצי שואה כדי להגיע לכזה צער. אבל היא ילדה בת חמש, לקחו לה את הצעצוע שלה. אז היא מרגישה בחינה כזאת. אחרי אולי 3.5 דקות, אני לא יודע, זה יכול להיות אפילו פחות, מישהו בא ואמר לה איזה מילה טובה. בפרט אם האמא אמרה לה איזה מילה טובה, חיבקה אותה בתוך פחות מעשירית השנייה, היא שינתה את כל המציאות שלה. פתאום היא שמחה, עליזה, הכל בסדר, היא שחררה בכלל את הצעצוע. המצב שלה השתלה ברגע אחד. רק איזה כמה, איזה חיוך, איזה דיבור טוב, שינה אותה לגמרי. למעשה גם אצלנו זה ככה. רק אצלנו התהליכים קצת יותר מורכבים. כבר גדלנו ויש לנו כבר שכל ויש לנו הרגלים. אבל באמת זה גם קיים אצלנו. אנחנו משפיעים זה על זה. הרי רואים אדם שבא עם הארת פנים, עם כמה מילים טובות, ברגע אחד יכול להעיר לנו את הנשמה. פתאום אנחנו ממצב של דכדוך, אפילו עצמות, אולי איזשהו צמצום שאנחנו נמצאים, ברגע אחד פתאום אנחנו כולנו מוארים, פתאום אנחנו שמחים וכן הלאה. זו מציאות שאנחנו כולנו יודעים. ובאמת נשאל את השאלה, באמת איך זה פועל? איך זה פועל, זה כל כך טבעי, כל כך רגיל אצלנו, שאנחנו בעצם לא חושבים בעצם, באמת איך זה קרה. איך זה קרה שאני פגשתי חבר, הוא חייך אליי, אמר לי כמה מילים טובות. ברגע אחד אני במקום אחר לגמרי, מצד ההרגשה שלי. מה פעל פה בעצם על הלב שלי, על ההרגשה שלי, שכל כך שינה אותי? וכל אחד מאיתנו. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שבאמת, מצד שאנחנו כל כך מורגלים, אנחנו לא מתבוננים בעצם למה זה קורה. אומר רבנו אריה הקדוש חידוש מאוד גדול בזה. אומר, לכל יהודי, לכל אדם יש נשמה. הנשמה זה אור רוחני. אנחנו יכולים להאיר אחד לשני. יש את עצם הנשמה, ויש אור שמתפשט מהנשמה. כשאנחנו מתנהגים כמו שצריך אחד לשני, אנחנו מאירים אחד לשני. כשאנחנו מכבדים אחד את השני, מסמכים אחד את השני, מחייכים אחד לשני, בעצם עשינו פה עבודה רוחנית שלמה. אנחנו מאירים אור רוחני מהנשמה שלנו אל הנשמה של האדם שאנחנו מדברים איתו. הנשמה שלו מיד קולטת את האור הזה, וברגע אחד היא יכולה להשתנות, היא קיבלה אור, היא קיבלה אור רוחני. זה מה שקורה בעולמנו. בלשון הקבלה והחסידות, המציאות הזאת נקראת ייחוד התתא, ייחוד תחתון. מה זה ייחוד תחתון? ייחוד תחתון זה התקשרות שנעשה בעולם שלנו שנקרא העולם התחתון. זה נקרא ייחוד תחתון, שאנחנו משפיעים זה על זה, ואנחנו פועלים זה על זה, והנשמות שלנו מהירות אחת לשנייה. לכן כתוב שהאווה מקדים שלום לכל אדם. כך היה מדרכו של אהרון הכהן. ברגע שאנחנו נותנים שלום, אומר רבנו אריה הקדוש, ברגע שאנחנו אומרים שלום, בפרט שעושים את זה בהארת פנים לשני, אומר, כתוב בספר שנקרא שער הפסוקים, אומר רבנו אריה הקדוש, באותו רגע אתה מאיר לו אור רוחני עצום. אתה יכול להחיות בן אדם רק בזה שחייכת אליו ואמרת לו שלום. אז כל הפעולה הזאת נקראת ייחוד התחתון. ייחוד התחתון הכוונה התקשרות של הנשמות בעולם שלנו. וזה, בעולם שלנו זה נקרא עולם העשייה, עולם התחתון, וההשפעות שאנחנו משפיעים אחד על השני, זה נקרא ייחוד התתא, או הייחוד התחתון, ההשפעות שבעולם שלנו. אומר רבנו אריה הקדוש, שכמו שיש ייחוד תחתון, פירוש הדבר, שעל ידי שאנחנו נפגשים אחד עם השני או מדברים אחד עם השני אנחנו משפיעים, אז יש כזה מושג שנקרא גם ייחוד העילה. מה זה ייחוד העילה? ייחוד העילה זה קשר בין הנשמות. בין הנשמות גם יש קשר. ולייחוד העילה, תראו לדעת, זה נסתר מהעיניים שלנו. אנחנו לא רואים את הייחוד העילה, אנחנו לא רואים. לא שזה לא פועל. זה פועל יותר מהייחוד התחתון. רק זה נקרא מצד עולם נסתר מהשגתנו ומהבנתנו. ומהו המושג הזה, ייחוד העילה? קשרים עליונים. אומר הרב דרור הקדוש שבאמת הנשמות כדי להתקשר ביניהם ולהתחבר ביניהם אינם צריכות את מקרה הגוף, לא צריכות את הגוף. יש מושג שנשמות נפגשות ששני בני אדם נפגשים, רובן ושימון נפגשו, באמת רובן יש לו נשמה, לשימון יש נשמה, עכשיו כשנפגשו ודיברו או התחברו ביחד, אז עכשיו יש ביניהם קשר. אבל אומר הרב דרור הקדוש שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה אומר הרב דרור הקדוש שבאמת יש כזה, יש קשרים מאוד מאוד חזקים בין הנשמות, רק מה אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא מודעים לקשרים האלה, ובאמת הקשרים האלה פועלים בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא גם מסביר, רבנו אריה הקדוש, שקשרים בין הנשמות יכולים להיות בכמה בחינות. בחינה אחת של קשרים זה שני אנשים, ויותר משניים, אבל שני אנשים שחיים בעולם הזה, ויכול להיות שהם בכלל לא מכירים אחד את השני. בקשרים של הנשמות אין מגבלה של מקום. זאת אומרת, יכול להיות שיש שני חברים מאוד טובים, מצד הנשמה שלהם, הם חברים מאוד מאוד טובים. מצד הנשמה הם מאוד קשורים, יכול להיות שהם אפילו אחים. מצד הקשר הנשמתי ביניהם, יכול להיות שהם אחים או חברים מאוד טובים, והם בכלל לא מכירים אחד את השני בעולם הזה. הם לא, אחד גר בארצות הברית, אחד גר בארץ. זה לא חייב להיות ככה, יכול להיות גם בארץ, אבל לא בהכר אפילו שהם מכירים אחד את השני. אבל הנשמות שלהם מאוד מקושרות זו עם זו. אנחנו לפעמים יכולים לראות את הדבר הזה, לפעמים יש כזה מצב שאנשים נפגשים ומרגישים, מה, אני מכיר אותך, פתאום יש איזה מין התחברות כזאת של שני חברים ותיקים. שבפעם הראשונה שרבי נתן הגיע לרבי נחמן, אז בפגישה הראשונה ביניהם, רבי נחמן אמר לו, אנחנו כבר מכירים מזמן. זאת אומרת, הנשמות כבר קשורות, ובאמת, לא רק מהגלגול הזה לפעמים יש קשרים, בכלל יש קשרים עוד מגלגולים קודמים. הקשרים האלה הם באמת מאוד מאוד משפיעים זה על זה. לדוגמה, שאדם רובן ושימון, ניקח דוגמה רובן ושימון. למשל, רובן ושימון. נניח שעכשיו שימון יש לו איזושהי תקופה, לרובן יש עכשיו איזו תקופה של עלייה רוחנית. היה קורא לו דברים טובים, הוא מתחזק עכשיו. אומר רבנו, זה למעשה כתוב בארי הקדוש, אבל יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר, מיד שמעון מרגיש את זה. הוא לא יודע מאיפה זה בא. עכשיו רובן התחזק, אני יודע שהוא התחזק עכשיו בלימוד התורה. הוא התחזק, אולי הוא יתקרב לצדיק, הוא נסע פעם ראשונה לרבנו, לרבי נחמן. פתאום שמעון, במקום שבו הוא נמצא, וזה יכול להיות בקצה השני של כדור הארץ, כי בזה אין מגבלה של מקום, פתאום שמעון, בקצה השני של כדור הארץ, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי אני אתחזק בלימוד התורה, אולי אני אסע לרבי נחמן מברסלב באומן, הוא לא יודע אפילו מאיפה באו המחשבות האלה. הנשמות מדברות ומשדרות אחת לשנייה הרבה מאוד דברים, אבל כל זה נסתר מאיתנו, אנחנו לא יודעים את זה. זה נקודה ראשונה ב- בייחוד העילה, אבל מסביר רבי, אומר רבנו אריה הקדוש, שבאמת יש פה נקודה נוספת שהיא מאוד מאוד עמוקה. יש את הקשרים בין הנשמות הרגילות, הפשוטות, כמובן, אנחנו בני אדם פשוטים, יש קשרים בין בני אדם פשוטים. הוא אומר, אבל יש גם קשרים בין צדיקים מאוד מאוד גדולים, ובין הנשמות ובין נשמות ישראל. ורגע, כל צדיק וצדיק, בין אם הוא חי, וכל שכן אם הוא נפטר מהעולם, הוא מסביר רבינו הרי הקדוש, נוסף בשאר הגלגולים, הוא מאוד רוצה להאיר לנשמות שחיות בעולם הזה. יש לזה סיבה עמוקה, בהמשך קצת נרחיב ונסביר את זה, אבל הצדיק מצד עצמו רוצה להאיר לאנשים שנמצאים פה בעולם הזה. יש לו שמחה מאוד גדולה להאיר, אבל מכיוון שהוא נמצא למעלה ואנחנו פה, אז אומר רבינו הרי הקדוש, הצדיק מצד עצמו לא יכול לבוא ולהאיר לנו. הוא לא יכול לבוא. מי יכול לגרום שהוא יאיר לנו, שאנחנו רוצים שהוא יאיר לנו? הרצון שלנו וההשתדלות שלנו שהוא יאיר לנו, היא גורמת לו לבוא ולהאיר לנו. מדוע זה ככה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כלל, שכל דבר, שכל דבר רוחני, כל שפע רוחני צריך לבוא בעקבות, זה נקרא התערות הדלטטה, שיהיה התערות מצידנו. אנחנו מתעוררים ברצונות לאיזשהו עניין, אז מיד הדבר הזה כנגד זה משפיע עלינו. ברגע שאנחנו רוצים להתקשר עם הצדיקים, בפרט עם צדיקים מסוימים, כי יש לפעמים אדם מרגיש איזשהו קשר פנימי דווקא עם צדיק מסוים. זה צריך לדעת שזה לא סתם. זה משמיים נותנים לו בלב להרגיש את הקשר עם הצדיק הזה, כי יש להם ביניהם קשר. לכל אחד מהצדיקים, אומר רבינו אריה הקדוש, יש קשר עם הרבה מאוד נשמות. ויש צדיקים כלליים, ויש צדיקים כלליים שיש להם קשר עם כל נשמות ישראל. ברגע שאנחנו מצד עצמנו מתעוררים להתקשר עם הצדיקים, ויש בזה דרגות, שעוד מעט קצת נדבר על זה, ברגע שאנחנו מתעוררים להתקשר עם הצדיקים, מיד הצדיק מתחיל להעיר לנו. וצריך לדעת כלל גדול מאוד, יותר משהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניג.
אתמול היום הולדת שלי, ואני נתתי לנסוע לכותל, והשם סורר סיבות אני אגיע לבבסלי.
זה לא נקרא.
בדיוק מה שהרב אמר לי אתמול.
אז אומר רבינו הרי הקדוש, שכפי ההתקשרות שלנו, כפי הרצונות שלנו, אז הצדיק מתחיל להתחבר איתנו ולהשפיע עלינו. והוא מאיר לנו אור רוחני. מאיפה הוא מאיר את האור הזה? הנשמה שלו מאירה, יכולה, כתוב בזוהר הקדוש, שהצדיק אחרי פטירתו יכול להאיר לנשמות ישראל בעולם הזה יותר ממה שהוא יכלה להאיר בזמן שהוא היה חי פה. כי הצדיקים במיטתם נקראים חיים. אז לכן יש להם את הכוח להמשיך ולהאיר לנו גם אחרי שהם נפטרו. וזה נקרא ייחוד העילה, קשר של הנשמות בינינו לבין הצדיקים. זה יכול להיות עם צדיקים חיים, ויותר מזה זה עם צדיקים שכבר נפטרו מן העולם, שיש להם כוח גדול מאוד להאיר לנו. מה זה פועל האור הזה? האור הזה פועל פעולות מאוד גדולות בתוכנו. מדוע? מכיוון שאנחנו יודעים כל רגע ורגע העולם הזה מפתה אותנו ומבלבל אותנו באיזשהו כיוון אחר. כשבשעה שאדם נמצא בתוך תורה ותפילה, אז זה כתוב הרבה בספרים, באותו רגע מאיר עליו אור רוחני. הוא לומד תורה או שהוא מתפלל, אז באותו רגע של הלימוד, של התפילה, מאיר עליו אור רוחני. אבל אנחנו לא יכולים כל היום להתפלל וללמוד. ואנחנו יוצאים הרבה פעמים לתוך המציאות של החיים, ומיד מתעורר כנגדנו מלחמה מאוד גדולה של היצר הרע, שרוצה להטעות אותנו, רוצה לפתות אותנו, רוצה להסיט אותנו מדרך האמת, ואנחנו צריכים שיעזרו לנו, אנחנו צריכים עזרה בדרך הזאת. אומר רבנו הרי הקדוש דבר פלא, אומר תדע לך, שאין דבר בעולם שיכול לעזור לאדם להינצל מכל מה שקורה בעולם הזה, כמו צדיק שיבוא ויעזור לו, שהנשמה של צדיק שתבוא ותעזור לו. כי הכוח של הצדיקים לעזור לנו, זה הכוח הכי גדול שיש. אין כוח יותר גדול לעזור לאדם, מאשר נשמה של צדיק שתבוא תעיר בו. יש בגמרא, במסכת חגיגה, יש שם סיפור מאוד מעניין. חלק מהסיפור הוא ידוע. סיפור, בכלליות הסיפור ידוע, אבל רק חלקו. הגמרא מספרת על אחד, על אדם גדול מאוד, שהוא היה תנא, אלישע בן נבויה. הוא היה לארבעה אלה שנכנסו לפרדס, הפרדס, הכוונה, הם על ידי כוונות וייחודים ושמות קדושים, הם עלו למעלה, עלו לעולמות רוחניים, ואלישע בן נבויתה, היה לו איזושהי טעות. צריך גם לראות את הטעות שלו, מה הייתה הטעות שלו, אבל צריך לדעת שאלישע בן נבויה היה נשמה מאוד מאוד גדולה ומאוד גבוהה. בכלל לא פשוט. ארבעה שנכנסו לפרדס, אומר הגאון מווילנה, באמת הגדול מכל הארבעה זה אלישע בן נבויה. הוא אפילו יותר גדול, היה יותר גדול אפילו מרבי עקיבא, שנכנס בשלום ויצא בשלום. אלישע בן נבויה טעה, הוא טעה באיזושהי טעות. ללמוד, צריך ללמוד את הטעות שלו, זה נושא בפני עצמו. מעניין, אבל זה לא קשור כרגע. מספר את הגמרא, אחרי שהוא ירד באותו מקום, הוא הגיע למצב שהוא כפר. עזב את כל התורה כולה, הלך לעשות עבירות, עבירות קשות, עבירות חמורות, והגמרא מספרת שחילל שבת עם רבי מאיר, והלך לקבוצות, ועוד ועוד דברים שעשה אלישע בן נבויה, והכל זה היה בא מצד הכפירה שהתעוררה. מספרת הגמרא שבשעה שאלישע בן נבויה נפטר, הוא הגיע לשמיים, הגיע לבית דין של מעלה. לא ידעו מה לעשות איתו. אמרו לו, אמרו ככה, להכניס אותו לגן עדן, אנחנו לא יכולים, יש לו עבירות. להכניס אותו לגיהנום, אנחנו לא יכולים, יש לו כזאת תורה. זה תנא. תנא זה לא, זה לא, זה לא דבר פשוט. תורה של תנא זה לא דבר פשוט. איך אנחנו יכולים להכניס אותו לגיהנום? לא ידעו מה לעשות איתו. בשמיים, אלישע בן נבויה חיכה בהמתנה. לא הייתה עצה מה לעשות איתו. ככה מספרת הגמרא. יום אחד, רבי מאיר היה תלמידו של אלישע בן נבויה. עבר ליד קברו של אלישע בן נבויה. וזה רואים פלא, מה זה ראייה של צדיק. רבי מאיר ראה את כל המצב של אלישע בן נבויה. ברגע אחד, כאילו, כמו שאנחנו רואים אחד את השני, הוא ראה מה קורה למעלה. רבי מאיר, וראה שאלישע בן נבויה במצב שלא יודעים מה לעשות. אמר רבי מאיר, אמר, מה, מוטב שהוא יהיה במצב שאין לו לא... אין לו את הגן עדן, אין לו את העולם הבא, אמר, הוא עומד שם בלי כלום, יותר יותר שיכנס לגיהנום, יתקן את כל מה שהוא צריך לתקן, ואחר כך ייכנס לגן עדן. הגיהנום מתקן את העבירות שלו, הגיהנום יתקן, אחר כך הוא יוצא אותו לגן עדן. מספר את הגמרא, שבשעה שנפטר רבי מאיר, התחיל התיקון הזה של אלישע בן נבויה, התחיל לעלות עשן מקברו של אלישע בן נבויה. התחיל לעלות עשן. העשן הזה זה היה סימן שעכשיו הוא בגיהנום. ככה מספר את הגמרא. עבר כמה זמן, עבר שם חכם אחר, רבי יוחנן. רבי יוחנן שהיה אחד בדורו, היה גדול חכמי ארץ ישראל. הוא ראה, הוא עבר ליד הקבר של אלישע בן נבויה. הוא ראה את העשן עולה מהקבר, אז הוא הבין מה, הוא הבין את העניין. הוא הבין שעכשיו אלישע בן נבויה מקבל את התיקון שלו בגיהנום. אמר רבי יוחנן, אחד היה בינינו, כוונה לאלישע בן נבויה, היה בין החכמים. חוכמה להכניס את רבו לגיהנום? לא, הוא בא. הוא בא עם איזה טענה כלפי רבי מאיר. איזה מין תיקון נתת לו? איזה מין? אתה לא יכול לסדר לו איזה תיקון יותר טוב? אחרי הכל, הוא היה אדם גדול. מה אתה מסדר לו תיקון בגיהנום? אחד היה בינינו, ואין אנחנו יכולים להצילו, אומר רבי יוחנן, מי הוא זה שיקח אותו מהידיים שלי? ככה לשון בגמרא, מי הוא זה שיקח אותו מהידיים שלי? מספר את הגמרא, שאחר כך הפסיק העשן לעלות בקברו של אלישע בן נבויה. עכשיו, אנחנו לומדים את הגמרא הזאת, אנחנו אומרים, בסדר, רבי יוחנן, אנחנו מבינים שרבי יוחנן לא רוצה שאלישע בן נבויה יהיה בגיהנום. בסדר, זה הבנו. ואנחנו רואים את זה מהגמרא, גם הראיה שהפסיק העשן לעלות. אבל השאלה היא, בסדר, אבל איזה תיקון עשית לו? איזה תיקון רבי יוחנן עשה לאלישע בן נבויה? זה לא כתוב, לא כתוב את זה בגמרא. הרבה מפרשים שואלים, מה פעל פה רבי יוחנן? אנחנו מבינים שהוא הוציא את אלישע בן נבויה, הוציא אותו מהגיהנום. האם הוא הכניס אותו עכשיו ישר לגן עדן? זהו, עכשיו הוא כבר בגן עדן? את השאלה הזאת שואלים הרבה מפרשים. אומר רבי אליש חי, שיש לו פירוש מאוד מיוחד על הסיפורים, על האגדתות, על הסיפורים בגמרא. אומר רבי אליש חי, רבי אליש חי שואל את השאלה הזאת. מה עשה, איזה תיקון המשיך רבי יוחנן לאלישע בן נבויה? הוא אומר דבר פלא. הוא אומר שאמר רבי יוחנן, חכם כזה לא ראוי שיהיה בגיהנום. אני אעלה למעלה, אני אביא אותו בגלגול, שאלישע בן נבויה יבוא בגלגול, ויתקן את עצמו בגלגול. אבל אם הוא יבוא בגלגול, אולי יתגבר עליו היצר הרע, והוא יקלקל יותר ממה שיתקן. אומר רבי אליש חי בלשון הזאת, אמר רבי יוחנן, אני אתעבר בו, אני אהיה איתו כל זמן הגלגול. וכשיבוא היצר הרע להטעות את אלישע בן נבויה, אני רוצה לראות שהוא יתקרב אליו. זה הלשון. מי הוא זה שיקח אותו מידיים? הוא אויב על היצר הרע. אלישע בן נבויה אתה כבר לא מתקרב. אני איתו, כך אומר הבן שלך, הוא אומר, אני איתו, ונראה שאתה תעיז, הוא אומר את זה ליצר, נראה שאתה תעיז להתקרב אליו. הוא אומר הבן שלך, הוא ראה בספר שער הגלגולים, שרוב התיקונים הם בדרך הזאת. וזה פלא עצום, הסיפור הזה זה פלא עצום. מה המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר זה, שלצדיק יש כוח, יש כוח, ממש להיות איתנו ולהעיר לנו, בכל מיני בחינות, לתת לנו הבנות חדשות, חוכמה חדשה, עצות חדשות, להעיר לנו בלב הרגשות חדשות, לתת לנו כוח. עכשיו, בזמן שאנחנו במצבים של חומשה, או שהיצר המתגבר עלינו, אז הצדיק יכול להעיר בנו, ואנחנו יכולים, בזכות הכוח שהוא נותן לנו, לנצח את כל המלחמות שאנחנו צריכים בעולם הזה. איך אנחנו זוכים? איך אנחנו זוכים שהצדיק יהיה איתנו ושהצדיק יאיר לנו את כל הבחינות האלה? אז זה כבר אומר רבנו אורי הקדוש, אומר את זה, וזה היסוד שרבי נחמן מברסלב למעשה גילה. לא גילה, שוב, הוא לא הוריד דבר חדש, הוא האיר את הדבר הזה, הוא האיר לנו את זה בלב. הוא אומר, מכיוון שבדור שלנו כזה בלבול גדול יש, והיצר רק כל כך, כל כך, והיצר רק כל כך נלחם איתנו, ואנחנו באמת לא יכולים לבד, לכן נסיעת הדשמי המיוחדת בדור שלנו, בדורות האלה, שברגע שאדם רוצה הנשמות של הצדיקים, שדר אנחנו נראה איזה צדיקים, ובפרט הנשמה של רבי נחמן מברסלב, שזה למעשה אחד מהתפקידים שלו היה. לבוא ולעזור לדור האחרון, כמו שהוא אמר בעצמו, שכל העניין שלו זה לעזור לכל הנשמות ובפרט לנשמות של הדור האחרון. ואז ברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, ומה זה התקשרות עם הצדיק? איך אנחנו מקיימים את זה? אז בהתחלה אני אדבר על פעולות חיצוניות. אם אדם זוכה לנסוע לציון של רבנו, אם אדם זוכה להדליק נר, יש עניין מאוד גדול להדליק נר קבוע לרבנו בבית. אם אדם אומר אני מקשר את עצמי, אדם לומד את התורות של הצדיק, משתדל לקיים את העצות של הצדיק, זה דברים חיצוניים, זה פעולות חיצוניות שאנחנו עושים. מיד הנשמה של הצדיק מתחילה להתעורר כנגדנו, כמים כמים למים, כך לב האדם אל רעהו. פירוש הדבר שאנחנו מתעוררים לקראת הצדיק, מיד הצדיק מתעורר כנגדנו. ומים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, עד שתחפץ. כי הצדיק מאוד רוצה לעזור לנו. כל העניין שלו, שפעם אחרת אנחנו נדבר את עומק עומק הדבר, שהנשמות של הצדיקים האלה, לפני בריאת העולם, לקחו דין של עריבות עלינו. כך אומר המדרש. שכל העניין שלהם זה לעזור לנו, ובפרט לנשמות של הדור שלנו. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא הסתפק, אז כל השיחה שהייתה עם המלאכים, לברוא את העולם כך או לא לברוא את העולם בצורה כזאת, הצדיקים אמרו לקדוש ברוך הוא, תברא, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אני אעזור לכולם, איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. בתורה זה כתוב שיהודה אמר את זה ליוסף, והקבלה לומדים את זה שהצדיק אומר, איך אני אעלה לקדוש ברוך הוא, אל אבי, שבשמיים והנער זה נשמות ישראל לא נמצאות איתי. אז הצדיק מוסר את הנפש כל הזמן להעלות אותנו ולעזור. ואומר רבנו בחיים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, והעיקר זה שאדם זוכה להרגיש בלב התקשרות עם הצדיק. זה מעלה מאוד מאוד גדולה. כמו שדוד ויונתן אמרו, נעמה לי אהבתך מאהבת נשים, מסביר רבי נתן שהכוונה זה על בחינה, זה על מדרגת ההתקשרות של קשר של אהבה עם הנשמה של הצדיק. יש בספר שער הגלגולים, בדף, מי שיש לו את ההדפסות הרגילות, זה בדף ש' כ' ת' 329, יש שם שיחה קצרה בין האר"י הקדוש לבין תלמידו הגדול רבנו חיים ויטל. ואומר ככה, את הספר, את כל הספרים כתב, האר"י הקדוש לא כתב שום דבר. הוא כתב, אבל הוא היה בקושי יכול לכתוב. לא, מרוב ההשגות שלו, אז הוא לא היה יכול לכתוב. אז רבנו חיים ויטל, התלמיד שלו כתב, הוא כותב שם ככה, בלשון הזאת, ואמר לי מורי, ורבי. אז זאת אומרת, ככה, שרבנו חיים ויטל כותב את זה על רבנו הרי קדוש, ואומר, ואמר לי, ודע, שעיקר כל מה שהשגת, ועתיד אתה להשיג, זה מחמת שאתה דבק בי באהבה, ונשמתי מהירה בך, ומגלה לך את כל ההשגות האלה. ויש הדבר, שברגע שאדם מרגיש התחברות של אהבה עם הצדיק, מיד הנשמה של הצדיק מהירה לו, מהירה לו דברים חדשים לגמרי, ועולמות חדשים לגמרי, וזה, זה היסוד, זה עומק, העומק של המושג של התקשרות עם הצדיק. עכשיו, וזה עוד דבר, עוד נקודה לדעת, שהרצון שלנו להתקשר, בעצם ההודעה שאדם רוצה להתקשר, אז אנחנו רוצים, יש רצון. רצון זה אותיות צינור. מה זה הצינור? הרצון עושה צינור, הרצון עושה התחברות פנימית. הרבה הוא קורא לזה בליקוטי מוהר"ן, בתורה נ"ט, חלק ראשון, הוא קורא לזה מסילות בלבבם. נעשה מסילות בינינו לבין הלב, או בין הנשמה של הצדיק, ואז מתחיל להעיר לנו שפע, להעיר לנו שפע מהנשמה של הצדיק. אז כתוב בספרים, בספרי המקובלים, כתוב דבר מאוד מאוד עמוק. כתוב שם, שעם מי שאדם מעריך, עם מי שאדם מכבד, ומרגיש אהבה והתחברות, אז צריך לדעת מיד נעשה קשר בין, בין הנשמות, ואדם מתחיל לקבל. אדם מתחיל לקבל שפע. למשל, יש אנשים שהם מאוד מעריצים שחקני כדורסל. לפחות שחקני כדורסל, 2.10 מטר, כושי מהליגה האמריקאית. וממש, יש להם בחינה כזאת, תראה לי, מקשר את עצמי עם כל הליגה האמריקאית, ובפרט עם פלוני ופלוני. עכשיו, ואיך שהם מעריכים את זה, הם מכבדים את זה, הם לא יודעים מה קורה להם. הנשמה של הקושי, אז הם מתחילה להשפיע עליהם. אז יהיו, השם ירחם, איזה השפעות הם יכולים לקבל מהקושי הזה. אבל מי שאדם מעריך ומכבד, מיד הוא מקבל השפעות. כי זה, כל זה בא מצד הקשר של הנשמות, זה נקרא ייחוד העילה. לכן, בחסידות, מאוד עבדו על הנקודה הזאת, עם מי להתחבר. נדע עם מי אתה מתחבר. אתה מתחבר עם צדיק, אתה מקבל השפעה מנשמה של צדיק. במיוחד שלום אתה מתחבר עם מישהו אחר. עכשיו, היה בחירות, אז כולם מתחברים, זה מתחבר עם זה, וזה מתחבר עם זה. הקדוש ברוך הוא יעזור שכולם יחזרו בתשובה. לכל העם בשגגה, לתינוקות שנשבו. אבל מצד הטעות, אז אנשים לא יודעים, הם המעריצים, הם המעריכים, מה אתה מעריץ? כלום. הכל זה דמיונות. כל מה שהיה כמו זה צריך לדעת, זה מעולם הדמיונות. אז זה היה כמו הצגה כזאת, כמו הצגה אמריקאית כזאת, כל מה שהיה אתמול. אין לזה שום השפעה, אין לזה שום דבר, זה זחקה, זה זחקה. בסדר, עכשיו אמרו להם כל הכבוד, וטופחים להם על השכם, ונראה מחר מה יהיה עם כל זה. אבל בכל אופן, באמת, באמת כל מה שנעשה בעולם זה בכלל הם לא קובעים. אין להם שום זה, אין להם שום קביעה במה שנעשה בעולם. זה יהודי ש... שעומד וצועק צעקחת לקדוש ברוך הוא משנה ברגע אחד את כל, את כל הבריאה. אבל בכל אופן, לעניין ההתקשרות עם הצדיק, ההתקשרות עם הצדיק זה להרגיש אהבה וחיבור. כשאדם מרגיש אהבה וחיבור עם הצדיק, צריך לדעת הנשמה של הצדיק מתחילה להעיר לאדם, מתחילה ללכת איתו. ולכיוון שיותר משהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק, אנחנו רק מדי פעם בפעם זוכים לנסוע לציון של רבנו. רגע, אני מקשר. זה עניין גדול מאוד להדליק נר תמיד בבית. זה אני יכול להגיד מניסיון אישי גם של אחרים, שכמה שנים זכינו לקיים את ההצעה הזאת, להדליק נר תמיד של הצדיק בבית, ממש מרגישים. וגם זה כתוב בספרים הקדושים, שמדליקים נר לצדיק בבית, הנשמה של הצדיק, של הצדיק מירה בתוך הבית. זה עצמו. רבנו אומר בספר המידות, שנר תמיד בבית מציל מגזרות שמע. זה עוד שמעת הכוונה, זה כל הניסיונות של העקבות הדין השיחה. הרבה פעמים אדם מרגיש את זה. הנוסעים לרבי שמעון בר יוחאי, אדם נוסע לרבי שמעון בר יוחאי, נוסע ליוסף הצדיק, לאבות. לא אומר, כל הצדיקים שהם כאלה גדולים, כאלה צדיקים גדולים, אז ברגע אחד האדם מרגיש שהוא מתהפך לגמרי. זוכר, לפני כמה חודשים נסעתי עם ידיד, נסענו לרבי שמעון, אבל זה היה, הגענו לרבי שמעון ב-2 בלילה, וזה היה אחרי יום, מ-7 בבוקר אנחנו רק בנסיעות, ברוך השם, בדברים טובים, שיעורים, אבל כל היום מסתובב, ולא היה לנו רגע אחד מנוחה. כשהגענו לרבי שמעון, בדרך כלל, הרגשנו שאנחנו גמורים. ואמרנו, אנחנו חייבים, היה לנו מקום לישון שם על יד, אמרנו, אנחנו חייבים להיכנס לרבי שמעון, לא יכולים לבוא למקום של רבי שמעון, לא להגיד לו שלום, זה לא דרך ארץ, זה האזור שלו. הוא מקפיד על זה דרך אגב. רבי שמעון מקפיד על זה, סיפר לי יהודי, סיפר את הסיפור הזה. אז אמרנו טוב, נלך נגיד שלום, נגיד כמה מזמורי תהילים, ונלך לנוח. איך ששנינו הגענו לחצר, זה היה שתיים בלילה, הגענו לחצר של הציון, וזה ממש כאן, זה לא בלשון גוזמה. זה לא לקח אפילו שנייה, היינו במציאות אחרת לגמרי. פתאום אנחנו שנינו התמלאנו בכזה כוחות וחיות ושמחה, בכלל לא רצינו ללכת משם. ונשארנו שם עוד איזה שעתיים בציון של רבי שמעון. פשוט, ואיך זה קרה? זכינו שרבי שמעון הכניס, עשה הכנסת אורחים. הכניס אורחים. ברגע אחד, כדאי רבי שמעון, הגמרא אומרת, לסמוך עליו בשעת הדחק. אז ברגע אחד הצדיק מאיר לאדם, בשנייה אחת האדם בכלל במקום אחר, לגמרי. אז זה עניין, זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה זה למעשה, כמו שהבעל שם טוב, הרבי נוערי כותב את זה, ואחר כך הבעל שם טוב מגלה את זה, ובפרט, מאירים את זה מאוד, בכל התלמידים של רבנו, זה כל גודל המעלה של ההתקשרות עם נשמת רבנו. עם כל הצדיקים, אבל בפרט עם נשמת רבנו. למה דווקא עם רבי נחמן מברסלב? כי במה שרבי נחמן גילה לנו, הוא גילה לנו את זה. זה לא דבר שאנחנו ידענו את זה מצד עצמנו. אף אדם לא יכול, גם רבי נתן לא היה יכול להגיד את זה מצד עצמו. אלא רבי נחמן גילה לו את הדבר הזה. יש שיחות בספר חיים מוהר"ן מאוד מפורשות על הדבר הזה. גילה לו רבי נחמן. הוא אמר, אני באתי לעזור לכל הנשמות, עד ביאת משיח צדקנו, להגיע לתיקון השלם שלו, לעשות תשובה שלמה. הוא אומר, ובאמת כולם יגיעו אליי בסופו של דבר. זה היה נבואה, זה לשון של נבואה. לפני יותר מ-200 שנה, אז רבי נחמן אמר, כל העולם, כתוב את זה בספר חיי מוהר"ן, כל העולם יהיו ברסלב. שעד לפני 20-30 שנה, זה היה נראה מדע בדיוני. אני התקרבתי לחסידות ברסלב לפני 30 שנה, אז היו בכל ארץ ישראל, היה בכל ארץ ישראל, או 4 או 5 בתי כנסת של ברסלב, ובגלל שהתפללתי בשניים מהם, אני רוצה לספר לכם, בקושי היה מניין בבתי כנסת האלה. לא היה חסידות ברסלב, היו כמה בודדים. בתף שינון, זה בדיוק לפני 23 שנה, ויש לזה גם סיבה למה דווקא בשנה הזאת, וזו סיבה עמוקה מאוד, שזה גם עוד נושא שצריך להסביר אותו, בשנה הזאת התחיל להיפתח. אז התחיל להיפתח כל הנושא, כל העניין הזה, ופתאום אנחנו ראינו בעיניים שלנו דברים שהיו נראים דמיונים, דמיונים לגמרי, פתאום מתקיימים. אני זוכר, בנסיעה הראשונה שנסענו לאומן, אז איפה שגרתי, גרתי אז בבני ברק, ושאלו אותי איך אתה מתפלל בראש השנה. אמרתי להם, השנה אני נוסע לאומן. אז אלה כלכם, אנשים אמרו, אתה מטורף גמור. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני שאתה נוסע לכזה מקום בשביל להתפלל. מה, אתה רוצה לקברות צדיקים? תיסע לרבי שמעון, תיסע למערת המכפלה, מה אתה נוסע לאומן? אבל היה איזו אמונה פנימית שמשמיים, זה לא היה בדרך הטבע, יראו בנו. ואז, מאז התחיל כזה אור גדול לרדת לעולם, יותר ויותר אנשים מתקרבים, יותר ויותר אנשים רוצים, זה כבר לא, זה לא בשליטה של מישהו. אנשים יכולים לדבר נגד ובעד, זה כבר לא משנה, זה כבר יורד לעולם, זה יורד לעולם הדבר הזה. והיום אני יכול לספר לכם שגויים, אף אחד לא מבין איך זה קורה, גויים מתקרבים לרבנו. אני עצמי מכיר כמה גויים שמתקרבים לרבנו. והיה בזה, היינו חוזרים משיעורים עד לפני שנה, שנה וחצי, אז היה תחנת דלק שתמיד היו מתדלקים בשניים בלילה, היה שם, הכרנו שם איזה מתדלק ערבי, וזה סיפור, אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי אומר שזה סיפור הזוי לגמרי. זה היה הפעם ראשונה שפגשנו אותו, שתיים בלילה, אנחנו עוצרים בתחנת דלק, זה תחנת דלק דור, ב-443, הוא בא, הוא אומר, כמה אתם רוצים? מה זה לא? מתדלק. הולך, הוא שם את המשאבה, הוא בא אלינו לחלון, הוא אומר לנו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם יודעים לי שאתם לומדים תורה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה ההלכה, מה סובר רבי יהודה ודין מגיס בשבת? זה מערבב, תדירה בשבת. אני רואה ערבי, מתדלק ערבי בשניים בלילה, שואל אותי שאלות, מה דעתו עם יהודה? אבל אני חצתי שזה משהו... מסתבר שהערבי הזה הוא תמיד חכם באמת, באמת תמיד חכם, לא תמיד חכם. הוא יודע, הוא מקורם לרבנו, יש לו תמונות של צדיקים בעולה, אחר כך התיידדנו איתו מאוד, מאוד מאוד התיידדנו איתו, ויום אחד, כשכבר הכרנו אותו טוב, יום אחד הוא בא, אז התחיל לדבר איתנו, זה היה בחודש אלול, מקראת הנסיעה לראש השנה. אז אמרנו לו, בחצי בדיחותא, לא התקראנו ברצינות, אבל אמרנו לו, אולי תיסע איתנו, אתה כל כך קרוב, אתה יודע כולם, אולי תיסע איתנו לאומן? אז הוא אומר, לא, לא. הוא אומר, אתם נוסעים לאומן, ואני נוסע למכה. אז אמרנו לו, מתי אתה נוסע למכה? הוא אומר, לפני חודש חזרתי ממכה, אז שאלנו אותו, איך היה במכה? אז הוא אומר, אתם יודעים, נסעתי כבר כמה פעמים, אף פעם לא הרגשתי שום דבר, בנסיעה הזאת כבר הרגשתי אורות. מסתבר שגם במקה יש אורות. איזה אורות זה? אנחנו לא יודעים איזה אורות זה, אבל אולי יושב שם על העבד שלהם במקה, אולי יושב שם איזה שם, נותן להם הרגשה של אורות, אנחנו לא יכולים לדעת משהו. אז הוא כל הזמן אמר, כל הזמן הוא מדבר איתנו, הוא רוצה להתקרב לרבנו, רבי נחמן, יש בזה עוד הרבה סיפורים, שאני אישית נפגשתי עם גויים, וזה נגד הטבע לגמרי, ההתקרבות, ההתעוררות, האור הגדול של הנשמה של הצדיק. ומה שאנחנו, הלכה למעשה מבחינתנו, וכל אחד כמה שהוא מתבונן בזה, לומד את זה, ומקשר את עצמו עם הצדיק. לאט לאט הנשמה של הצדיק תהיה. עד כדי כך שרבי נחמן כותב בכמה מקומות, בליקוטי הלכות, בספר הלימוד לתרופה, במכתבים של רבי נחמן, הוא אומר, הוא בוודאי שאדם יהיה תמיד מקושר עם הצדיק, לא משנה, ככה אומר רבי נחמן, לא משנה מה יעבור עליו. אפילו אם חס ושלום ייפול להבנות גדולים, אם לא יעזוב גם משם את הצדיק, בוודאי הכל יתהפך לטובה, ומכל הנפילות שלו יעשה כלים לקבל אור אין סוף ויזכה לעשות תשובה שלמה. הנקודה הזאת של ההתקשרות עם הצדיק היא כל כך חזקה. עכשיו נספר עוד איזה סיפור אחד שכתוב בגמרא, שהגמרא מספרת על אחד מגדולי גדולי ישראל בכל הדורות, רבי יהודה הנשיא, לרבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא כתב את כל המשניות, הגמרא במסכת כתובות, בדף ק"ב, הגמרא מספרת על פטירת רבי. רבי, לפני פטירתו, הוא ציווה, הוא השאיר צוואה. הוא אמר הרבה הוראות הוא ציווה לו. אחד הדברים שרבי אמר זה, הוא אמר, אחרי פטירתי, כל ליל שבת, תכינו לי את המקום, שאני נוהג לשבת שם על הסעודה, את המיטה ואת המנורה. תכינו כל ליל שבת. ככה מספר את הגמרא. אומר את הגמרא, שואלת, אחר כך הגמרא שואלת, למה הוא אמר את זה? למה הוא ציווה את זה? את הסיבה הזאת. מספר את הגמרא סיפור. שעברו כמה שנים, לא כתוב כמה, אבל משמע שעברו כמה שנים טובות. מפטירת רבי, ביום אחד זה היה בליל שבת, אחרי הקידוש, אחת השכנות דפקה על הדלת של, של המשפחה של רבי יהודה הנשיא. היא רצתה לבקש משהו. באה השפחה, המשרתת שהייתה בבית, פתחה את הדלת ואמרה לשכנה, תהי בשקט, רבי נמצא פה, אז אל תעשי רעש. ומפה, אומרת הגמרא, מפה, והסיפור הזה נודע שרבי יהודה הנשיא היה בא כל ליל שבת הביתה. היה בא הביתה, זה כתוב במפרשים, והיה נראה בבגדי השבת שלו. היה נראה בבגדי השבת שלו.
יוצא שבת.
לא, בליל שבת.
כן, יוצא שבת, נכון. מה? כי
הוא
עושה שבת, כמו
שבצבא,
עושים שבת.
נכון, כן. אז היה, 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 והיה יושב לעשות סעודה מבני ביתו. היה יושב שם עושה סעודה מבני ביתו של בני ביתו. הסיפור הזה טוב יפה. ברגע שזה נודע, רבי הפסיק לבוא. שואלת הגמרא, למה הוא הפסיק לבוא? כדי שלא יגידו מה זה הענווה של הצדיק. כדי שלא יגידו שיותר צדיק מצדיקים אחרים שלא באים לעשות לאכול עם בני משפחתם אחרי פטירתם. אז כדי שלא יגידו את זה, אלא שלא יגידו את זה, הוא הפסיק לבוא. כמה אומרת הגמרא? כל הסיפור הזה הוא סיפור טוב יפה. שואל אחד מהמפרשים הגדולים ביותר של הגמרא, היה גאון גדול מאוד, קוראים לו הרב עקיבא איגר, הוא שואל שאלה על הגמרא, זה כתוב בדף של הגמרא בעצמו, הוא שואל שאלה, כל הסיפור הזה טוב ויפה, מעניין. אנחנו יודעים, צדיקים יכולים לבוא אחרי פטירתם, אומר לו הדבר אחד אני לא מבין. מה? אומר, הצדיק יכול להתגלות לכל העולם, אין לו שום בעיה. זה לא קשה לרב עקיבא איגר. לרב עקיבא איגר קשה שאלה אחרת. הוא אומר שהוא היה בא הביתה, והיה יושב עם בני ביתו לעשות סעודת שבת. מי זה בעל הבית? מי זה בעל המשפחה? הוא אומר, רבי יהודה הנשיא, ודאי שהוא בעל המשפחה. בדרך כלל, מי נוהג לעשות קידוש ולעשות המוצי? בעל המשפחה. אומר רב עקיבא איגר, איך הוא הוציא אותם מידי חובת קידוש? הרי האדם שנפטר לא יכול להוציא אחרים ידי חובת קידוש. יש לזה כמה סיבות, פלפולים הלכתיים. אבל הוא לא יכול להוציא אותם ידי חובת קידוש. זה מה שקשה לרב עקיבא איגר. רב עקיבא איגר אומר, צדיקים יכולים לבוא לעולם הזה, זה לא קשה לי. הקשה לי בהלכה, איך הוציא אותם ידי חובת קידוש. וברור לרב עקיבא איגר, ברור לו שרבי יהודה הנשיא עשה קידוש. אין לו בכלל שום ספק בזה. לא יכול להיות שמישהו אחר עשה קידוש. אומר רב עקיבא איגר, חידוש גדול מאוד. הוא אומר, מה שכתוב, צדיקים במיטתם קוראים חיים, שיש להם דין של חיים לגמרי. ואם הם באים לעולם הזה ועושים מצוות, הם יכולים להוציא אותנו מידי חובה. אז לפני, זה צריך קצת להבין את עומק ההלכה, אבל באמת זה חידוש מאוד מאוד גדול. זה לא איזה רעיון רוחני שהצדיק נקרא חי במיטתו, אלא הוא לגמרי חי, עד כדי כך שהוא בא לעולם הזה, הוא יכול להוציא אותנו מידי חובה. לפני כמה שנים היה מקרה קצת, אנחנו מספרים על זה קצת תמיד, קצת בבדיחותא. בא אליי איזה אברך ליטאי, אתם יודעים, הליטאים הם מאוד פלפלנים, למדנים. אז הוא הגיע, הפעם ראשונה הגיע לאומן. אז הוא שמע שם כל מיני שיחות, שמע שחסידי ברסלב באומן אומרים שבאמת, באמת, בתוך המניין, בתוך הקיבוץ, רבי נחמן בעצמו בא להתפלל איתנו. אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא בא להתפלל איתנו. זה קבלה. אחד מתלמידי רבנו, קוראו לו רבי יודל, הוא אמר שרבנו בא לקיבוץ, הוא אמר, היה מצב שגם הייתי יכול להראות לכם שהוא פה איתנו. אז הוא שמע שיש כזה דיבור, כזה שיחה. אז הוא אמר, הוא אמר את זה קצת, צחק עלינו קצת. אני אומר, מה יהיה אם רבי נחמן ברסלב יוצא לבוא ולתקוע בשופר? איך נצא ידי חובה? אז אמרתי לו, אנחנו סומכים על רב עקיבא איגר. רב עקיבא איגר אמר, צדיקים במיטתם קרויים חיים, יכולים להוציא אותם לידי חובה. אז עכשיו אם כל אחד, אם איזה צדיק בא אליו הביתה, עושה קידוש, מברר ברכות, רוצה להוציא אותו, שלא ידאג. לא, יש לנו את רב עקיבא איגר, אנחנו סומכים על דעתו, אפשר להזמין כבר צדיקים, לשמות של צדיקים הביתה, אפילו לסעודה, שעשו המוצי, שעשו קידוש. הכל בסדר, לא לדאוג מזה. הליטאים לא יודעים את זה, ישר אם יהיה ליטאי בבית, ישר הוא יגיד קושיות, איך זה יכול להיות, מה זה? תגידו, לא, אנחנו סוחרים על רב עקיבא איגר. באמת, אם הם היו יהודים, גם הם היו סוחרים, רק הם לא היו. אז זה, מפה אנחנו לומדים, הסיפור הזה אנחנו לומדים עד כמה גדול הכוח של הצדיק. זה נגיד עוד דבר אחד, דבר בעניין הזה לסיום, יש בתחילת ספר יהושע, כתוב, ויאמר השם אל יהושע, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה. יש אחד המפרשים של התנ״ך, אחד המפרשים הידועים זה המלבים, והמלבים שואל שאלה על הפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא קורא רבנו משה עבדי. עבד זה אדם שעושה עבודות. לכל הדבר, בחייו, המלבים שהיה חכם מאוד גדול בדקדוק, אז הוא מדייק פה משהו דקדוקי, והוא מבין מתוך הפסוק שהקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו עבדי גם אחרי פטירתו. ככה המלבים מבין את זה. ואז הוא שואל את השאלה, הוא אומר, איך הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו עבד אחרי פטירתו? מילא בחייו, משה עבדי זה בסדר, אבל אחרי פטירתו, אז אומר הבעלים את היסוד הזה, הוא עושה את הסיכום של כל מה שאמרנו, אז אומר כך, אומר, יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיקים שכל עבודתם הייתה להשלים את עצמם. אומר, ברגע שהם נפטרים מן העולם, הם עולים לגן עדן, אין להם שום קשר עם העולם הזה. הם נמצאים במקומם. אומר, אבל יש צדיקים שכל ימי חייהם היו עוסקים ומשתדלים מאוד לעזור לנשמות ישראל, להחזיר אותם לתשובה, לתורה, לקרב אותנו, כמו שהעבודים הצדיקים מאוד גדולים, שמואל הנביא, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי וכן הלאה. אז אומר המלבי, וצדיק שעסק כל ימי חייו בהשתדלות לקרב את נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא, אומר, אחרי פטירתו, הוא ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו בחייו, ביותר מאשר, ביתר שאת. אומר, ביתר שאת מאשר בחייו, ואת אותה עבודה שעשה בחייו, הוא ממשיך את זה גם אחרי פטירתו. כך אומר המלבי. אז זה קצת כמה מקורות להרחבה לדבר הזה, אבל לכל פנים, לגבינו, אנחנו צריכים לדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח ודרך עצומה ונפלאה מאוד, שרק נדע את זה, רק נדע להשתמש בזה ונאמין בזה, נתחבר עם זה, עם הדבר הזה, אז האדם יכול לזכות להגיע, לא יכול, ודאי. אדם שיתחבר עם זה ויהיה חזק בזה, אדם בוודאי יגיע לכל התיקונים שלו. אין שום ספק. הצדיק יבטיח לנו את זה. כתוב בספר חיים מוהר"ן, שהבן אמר, את זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, ייקח אחד מאנשיי לפני שיגיע לכל התיקון השלם שלו. בעולם הזה. מי רצה שנזכרים?